גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ומתפרסם גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 246 על החלפת מסתם האורטלי בלב בטיפול צינטורי, על מסנן מים שעשוי כולו מפסולת חקלאית, ועל העץ שעלול לגרום להתעצות בלתי נסבלת. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. השתלת מסתם לב כטיפול במקום צינטור.
אנחנו בעצם מציעים למטופלים אפשרות לעבור ניתוח להשתלת מסתם אורטלי בלב, במהלך הצינטור. זו שיטה שמאוד חדשנית. היא נועדה לתת פתרון לאנשים שהאפשרות הניתוחית היא פחות טובה בגלל הבעיות כאלה ואחרות.
מסנן מים מזוהמים מפסולת חקלאית, האם זה אפשרי?
לייצר חומר שהוא סופח מתכות רעילות משפחים תעשייתיים, כלומר להשתמש בפסולת שאין לה שום שימוש ובעצם להשתמש בה לטובת טיפול במים באמצעים שהם אמורים להיות יותר זולים.
והינבוט הוא לא רק עץ לצל, הוא גם מזיק.
הבעיה של היותר חמורה בעיניי היא בעיה של אלרגניות מאוד 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 גבוהה. זה עץ שכשהוא פורח באביב, הפריחה שלו עפה ברוח, וכל מי שעובר לידו מתחיל, יש סימפטומים של נזלת, גרד עיני, תופעות בריאותיות קשות.
שלום קובי פסיס, אח אחראי על מחלקת צינטורים בהרצליה מדיקל סנטר. אמרתי את זה נכון?
נכון, שלום רמי.
שלום. תראה, בדרך כלל אני מראיין חוקרים, מפתחים, אבל הפעם בחרנו לשוחח איתך כי אתה מכיר את השיטה שאנחנו הולכים לדבר עליה, שבעצם התכלית שלה זה להקל על חולי לב, נכון?
לגמרי.
לגמרי. מה אתם עושים?
אנחנו בעצם מציעים למטופלים אפשרות לעבור ניתוח להשתלת מסתם אורטלי בלב, במהלך הצנתור. זו שיטה שמאוד חדשנית. היא נועדה לתת פתרון לאנשים שהאפשרות הניתוחית היא פחות טובה בגלל הבעיות כאלה ואחרות.
נניח מסכנת אותם או משהו כזה.
נכון, שיש איזשהו ריסק.
אז תכף נדבר על זה, אבל קודם בוא נסביר, מה זה מסתם האורטלי?
מסתם אורטלי זה בעצם מסתם שנמצא במעבר בין חדר שמאל של לב להווי עורקים, והמטרה שלו לאפשר לדם לזרום מהלב אל הגוף.
זאת אומרת, הוא כמו מרכזייה של דם כזה?
הוא סוג של מבסט לחצים בין הלב להווי עורקים.
ומה הוא עושה? הוא בעצם, כשאני מתאמץ יותר מדי, אז הוא מבסט את הלחץ ומכניס את הדם למערכת בצורה יותר סבירה?
הוא בעצם מאפשר לדם לזרום נכון, בדרך הנכונה, מהלב, כאשר הוא בנוי מעלים, והעלים האלה יודעים להיפתח ולהיסגר. ברגע שהם נפתחים, הדם זורם מהלב אל העורקים, ברגע שהלב מתמלא עם הדם, המסתמים האלה, העלים האלה סגורים.
אוקיי, הם נפתחים ונסגרים בגלל איזושהי תופעה מסוימת, נניח מאמץ, נניח נשימה כבדה או מחלה או משהו
לא,
כזה?
לא, הם בעצם נפתחים על ידי מפה לחצים, אוקיי?
אוקיי.
ברגע, לב שלנו פועם, בכל פעימה יוצא דם.
כן.
אז ברגע שבתוך החדר שמאל של לב הלחץ עולה, המסתם הזה נפתח, העלים נפתחים, אוקיי. ודם זורם אל הגוף.
אוקיי. תראה, כי במערכת, בוא נגיד, במערכת קירור של רכב, אז יש משהו דומה, שכשהמנוע מתחמם יותר מדי, אז המעבר, או המשאבת מים, מתחילה להחדיר מים לתוך מים קרים לתוך הבלוק. אנחנו מדברים על משהו דומה?
בעצם הרי, בגלל שהלב שלנו פועם בכל פעימה, אנחנו כן. מזרימים דם מהלב אל הגוף.
אוקיי.
אוקיי? אז לכן אנחנו בעצם, בכל פעימה, כמה שהלב יעשה, נגיד 80 פעימות בדקה, השמונים פעם המסתם הזה ייפתח.
אוקיי.
ברגע שאתה מתאמץ והלב פועם 120 פעם, אז 120 פעם המסתם היה אמור להיפתח ולהיסגר.
כלומר, הוא אקוויוולנטי לפעילות של, 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 של תעוקת הלב או של המאמץ של הלב, המאמס עליו?
משהו כזה בעצם.
אוקיי. הוא מזרים את הדם לתוך להביא האורקים. מה יכול להתקלקל שם?
עם הגיל, כאשר אנחנו מתבגרים, mm-hmm. בעצם הסידן מתיישב על העלים.
Mm-hmm. רק סידן או גם שומן, נניח, קולסטרול ודברים כאלה?
לא, לא. קולסטרול זה בתוך האור כלב.
כן.
על מסתם מתיישב סידן, קלציום. Okay. Mm-hmm. אז הוא הופך להיות נוקשה יותר, והיכולת זוזה של העלים mm-hmm. יורדת.
אוקיי. Okay.
ואז בעצם הם לא יכולים להיפתח, והם בעצם גורמים ליצירות של המסתם, לסטינוזיס, mm-hmm. כי הפתח לא מספיק גדול, ואז הדם לא מצליח לצאת, כי הפתח הוא קצר, הוא מאוד קטן, הוא צר.
יותר צר, כן.
נכון. ואז ברגע זה הבן אדם עושה מאמץ, הלב מנסה להוציא דם, אבל הוא לא מצליח.
אוקיי.
ואז הלחצים בתוך הלב מתחילים לעלות, וזאת מערכת סגורה. ברגע שהלחץ בתוך הלב עולה, ולא מצליח להשתחרר, מתחיל לחץ בתוך הריאות.
אוקיי, וזה רק סידן או שגם חומרים אחרים?
בדרך כלל זה סידן.
זה סידן שמגיע מאיפה? מהתפוררות של עצמות?
לא, אנחנו הגוף מייצר סידן, כמו שהוא מייצר בעצמות, גם בתוך העלים של המסתם.
יש אפשרות להגיע למסתם הזה, למסתם האורטלי, ולנקות אותו, או שזה לא הליך שקיים במדיצינה?
תראה, ברפואה הפעם, אני אלך איתך שנים רבות אחורה, mm-hmm. הייתה אפשרות לעשות בלון. בגלל שהמסתם הוא צר, היו mm-hmm. מעבירים בלון mm-hmm. ומרחיבים את המסתם, מרחיבים את הפתח.
אוקיי.
Okay. אבל זה היה פתרון נקודתי, mm-hmm. וכמובן פתרון זמני.
כן.
אוקיי? Okay? אבל לא היו משרים שום דבר בתוך המסתם. בעצם היו סוג של אורסים אותו, על מנת לתת לבן אדם שהוא מרווח זמן לחיות.
עוד כמה ימי לחסן שנות חיים כאלה. יש את הפטנט הזה שמכניסים לתוך האורקים, שהוא פותח אותם.
סטנטים. במחשבה כזאת, אתה יודע, זה סוג של סטנט שגם אתה שם בתוך האורק סטנט על מנת להרחיב את החלל שלו.
זו, השאלה אם אתה יכול לשים אותו קרוב למסתם הזה ואז לסדר את העניינים.
לא, לא, אתה צריך איזשהו דיווייס שמדמה את העבודה של המסתם, שיוכל להיפתח ולהיסגר.
ממש לשים שם משהו, אם הוא כבר סתום, ממש לשים שם משהו במקום.
בדיוק.
אוקיי.
הרי השיטה ידועה שנים רבות, הייתה החלפה של המסתם בניתוח.
אוקיי. Okay. Okay.
ובעצם מה שהיה מנתח עושה, הוא היה מגיע למסתם, מבצע קריטה שלמה של המסתם, מוציא אותו החוצה למסתם הישן, ובמקומו משתיל תופר מסתם חדש.
שמגיע מאיפה? מתורם?
לא. בהתחלה היו מסתמים מכניים, אחר כך הופיעו מסתמים ביולוגיים.
שזה?
הרי הגוף של החזיר, הלב של החזיר הוא די דומה ללב שלנו. אז היו לוקחים את החתיכות בעצם מהחזיר ומייצרים את המסתם הביולוגי.
אני מוכרח להבין כאן איזושהי נקודה דווקא על המסתם הזה. יש מצב, הרי ברגע שחזיר נשחט, אז הוא מת. ואז כל הגוף מפסיק לפעול. אתה צריך להפעיל אותו מחדש, את המסתם הזה.
אתה לא לוקח את המסתם של החזיר. אתה משמש ברקמה.
אוקיי.
ומייצר את המסתם עבור בן אדם. העלים עצמם. המסתם הוא טבעת, שעליו אנחנו בעצם תופרים את העלים. היצרן.
כן.
אוקיי, ואז ככה זה מגיע בקופסה, אל חדר ניתוח, לדוגמה. ולכן הוא נקרא מסתם ביולוגי.
אוקיי, זה מה...
כי העלים שלהם ביולוגיים, הם לא מכניים.
זה עדיין מה ש... כלומר, זה מה שאתם משתילים עכשיו?
אנחנו בטווי משתילים מסתם ביולוגי.
אמרת מילה חדשה.
כן. למעשה היסטורית, בתחילת שנות 2000, בחור צרפתי בשם אלן קריביה, פרופסור אלן קריביה, מרואן צרפת, הוא קרדיאלוג, מצנתר במקצוע. הוא בעצם שם לב שישנם סיטואציות מסוימות, שחולים שזקוקים לניתוח, להחלפת מסתם אורטלי, לא מגיעים לחדר ניתוח.
כי למה?
כי הם מבוגרים מדי, כי הם חולים מדי. ואז בעצם הסיכון הניתוחי הוא גבוה יותר, או שגבוה מדי, על מנת להכניס אותם לניתוח.
אוקיי.
ואנחנו גם יודעים שהמחלה הזאת של יצירות מסתם אורטלי, היא מחלה שבעצם הורגת אנשים.
אבל היא קיימת אצל, היא מתפתחת אצל כולם בסופו של דבר.
לא, השאלה אצל מי זה יגיע לדרגה של יצירות משמעותית.
יש גם מערך של אנשים שנמצאים בסיכון, כאילו?
בוודאי.
אוקיי, מבוגרים אני יכול להבין, אבל אנשים יותר צעירים, או משהו שמשפיע על זה?
תראה, אם בן אדם מגיע עם הבחנה של היצרות מסתם האורטלי, mm-hmm. וברקע יש לו אי ספיקה קילטית, או mm-hmm. אי ספיקה טריאות, או אי ספיקת כבד, או איזשהו מחלות רקע קשות, mm-hmm. שהסיכון הניתוחי בניתוח עצמו, או לאחר הניתוח, מאוד מאוד גבוה.
רגע, קובי, אתה מדבר במקרה הזה על אדם שסובל ממה שנקרא לחץ דם גבוה בגלל איזושהי תופעה אחרת שקיימת אצלו?
לא רק לחץ דם גבוה, כל מחלה נלווית שקיים אצל בן אדם.
שמחייבת אותו להתאמץ יותר.
בדיוק.
הבנתי.
אוקיי? או שמחלה שבגללה הניתוח אמור להיות מסוכן יותר. כמו נגיד חולה שהיה מעשן הרבה זמן, והריאות שלו במצב ירוד.
לא, מה שאני מנסה להבין, נניח בן אדם, תראה, אתה אדם צעיר. נניח אדם אולי בגילך 40, 35, אפילו 28, יכול להגיע למצב כזה שבגלל איזושהי בעיה בריאותית, הלב שלו יגיע, המסתם הזה יגיע למצב של עצירות וסתימה?
לא, לא, זה לא קשור.
אוקיי.
זה סוג של מחלה ליד מחלה.
כן, בגלל זה אני שואל, אם המחלה שליד, אוקיי, לא, סליחה, המחלה העיקרית גורמת למאמץ יתר על הלב, אז הלב מזרים יותר, מתאמץ יותר להזרים דם, ואז הוא משתמש ביותר חומרים, ולכן יש יותר סיכוי שידבק אליו קלציום.
לא, לא, רמי, אין לזה קשר.
אוקיי.
אנחנו באמת מדברים על הבן אדם שיש לו סוכרת, יש לו אי ספיקה קילטית, יש לו אי ספיקה ריאתית, ובנוסף, יש לו בעיה של היצרות של המסתם.
אוקיי.
ואז אתה חושב איזה פתרון אתה יכול לתת לאותו בן אדם. ואז אותו פרופסור קריביה בצרפת, הוא שם לב שיש הרבה מאוד מטופלים שלא מצליחים להגיע לניתוח, בגלל המחלות רקע הנלוות, בגלל שהסיכון לניתוחים שלהם מאוד מאוד גבוה, אוקיי? ואז הוא בעצם מחליט להמציא איזשהו דיווייס, פטנט, שהוא יכול להשתמש בו, להביא אותו, איך שהוא מגיע אל המסתם עצמו, דרך העורק, עבי עורקים, אז הוא אומר, אם אני יכול להגיע אליו, בדרך של הצנתור, בלי לפתוח בית חזה, בלי שנדרשת הרדמה כללית, בלי שנדרש אחר כך טיפול נמרץ ושיקום ממושך. ואני יכול להשתיל את המסתם בתוך המסתם הישן, המסויד, המוצר. אז אני יכול לתת פתרון הרבה יותר טוב והרבה פחות מסוכן לאותם מטופלים שכרגע, אני מדבר איתך לתחילה שנות 2000, שכרגע לא מקבלים שום מענה.
הוא לא חשש ממלחמת אחים שעלולה להתפתח שם בין שני המסתמים האלה. אתה יודע, בין המלאכותי לבין ה...
הוא חשש ממלחמה אחרת, בין המצנתרים למנתחי לב. הוא בעצם נכנס לטריטוריה של מנתח חירוק לב, והוא בא ואומר לו, אוקיי, אתה לא רוצה לנתח אותו, אני אטפל בו.
פה מוכרחה לבוא שאלה, איך הם קיבלו את השיטה הזאת?
מלחמה, זאת המילה.
כן.
אף אחד לא שמח מצד אחד.
אוקיי.
כי אתה בעצם לוקח את הפרנסה מהטריטוריה שהיא לא שלך. אתה פולש לטריטוריה של מישהו אחר.
אוקיי. אתה, בתפקידך בין היתר, לקחת את המטופל, להכין אותו לעניין הזה. מה עושים? כלומר, זה אשפוז יום, אשפוז של שלושה שבועות? איך זה עובד?
בהשוואה לניתוח לב הקונבנציונלי, בהשוואה להחלפת המסתם בניתוח,
ניתוח לב פתוח,
ניתוח לב פתוח, נכון, הטאבי מאפשר לנו לטפל בחולה מבחינת הזמן אשפוז.
שנייה, קובי, אמרת פעם שנייה את המילה הזאת שאני עוד לא מצליח להבין, מה זה טאבי?
זה השתלה של המסתם האורטלי דרך הצנתור,
אוקיי.
בלי לפתוח בית חזה.
הגיע המטופל לבית החולים, למרכז, אחרי שאני יודע, היה בדיאטה או לא יודע מה, ומה אתם עושים איתו?
בעצם מטופל שהחלטנו שנכון עבורו לתת את הפתרון למחלה על ידי השתלה של המסתם, הוא בעצם בהתחלה קודם כל צריך לעבור עיבוד של סיטי. אנחנו עושים סיטי של כל הגוף על מנת לוודא מה המצב של העורקים בלב, בגוף קודם כל. אנחנו מתחילים מהמפסעות, מהעורקים במפסעות, האורטה הבטנית, האורטה העולה, והמבנה של המסתם.
אוקיי.
אנחנו בעצם יודעים להתאים את המסתם לאותו בנה ספציפי שאנחנו הולכים לטפל בו.
כלומר, זה לא מסתם שהם מזמינים באמזון.
קצת קשה, קצת קשה.
אוקיי, צריך לייצר אותו באופן מותאם.
יש לנו כמה חברות שאנחנו משתמשים היום, משתמשים בשירותים של החברות האלה, שכל מסתם של החברה יש לו את היתרונות וחסרונות שלו, אוקיי? אבל בעצם אנחנו מנסים להתאים את המסתם שהוא הכי טוב והכי מתאים לבן אדם שנמצא מולנו.
הגיעה חבילה, מצד אחד חבילה, צד אחד בן אדם. כמה זמן זה לוקח?
תהליך של טאבי עצמו, סקין טו סקין, ברגע שהחולה מגיע לחדר הצנתורים, היום בין 40 ל-60 דקות.
אוקיי, וכמה זמן הוא צריך להיות מאושפז?
תאריך אשפוז, שוב, תלוי במהלך של הפעולה, ממוצע 48 שעות.
זה באופן כללי מה שאתה עושה, אתה מחדיר איזשהו צינור, את הצינור של הצנתור, שבקצה שלו נמצא
המסתם.
נכון. מגיע למקום, אתה עוקב אחרי זה עם איזושהי מצלמה או משהו?
בוודאי. יש לנו שני סוגים של מסתמים. סוג אחד שנקרא self-expandable. כלומר, מסתם שהוא נמצא בתוך המערכת מסוימת, כן. וברגע שאנחנו מצליחים להביא אותו תחת שיקוף רנטגן אל המסתם, אנחנו מוציאים אותו, בעצם שולפים את המעטפת החוצה, וברגע שהמעטפת נשלפת החוצה, המסתם מתחיל להיפתח. אוקיי, זה תהליך הדרגתי, קצת איטי, לוקח כמה שניות, אתה פותח אותו בעדינות, אתה מוודא שאתה נמצא במקום הנכון על ידי הזרקת חומר ניגוד ושיקוף של הרנטגן, אוקיי? וברגע שאתה החלטת שזה המקום הנכון לסיום ההשתלה, אתה לגמרי מוציא את המערכת, ואז הוא נפתח לחלוטין. והיופי שברגע זה המחלה למעשה נעלמת.
מה מרגיש החולה באותו רגע?
החולה מקבל טיפה טשטוש, כי בכל זאת זו פעולה שלא עדינה מדי ולא נעימה.
התעורר.
על המיטה הוא לא מרגיש הבדל.
אוקיי.
הוא מרגיש הבדל ברגע שהוא מתחיל ללכת.
קובי, מתי הוא יכול ללכת לקפיטריה?
שש שעות.
הוא יכול לאכול הכל אחר כך וזה?
כן.
אני אשאל אותך שאלה אחרונה.
תלוי איזה קפה מגישים בקפיטריה.
ברור לי, כי ראיתי כבר. אני אשאל אותך שאלה אחרונה, מה הגיל הכי צעיר שעשית את הפעולה הזאת?
אני השתתפתי בפעולת טאבי למטופל בן 21.
שזה ממש ממש צעיר.
זה סיפור קצת מורכב.
הבנתי.
זה לא דוגמה נכונה. אני פשוט עניתי לשאלה שלך, אבל כן, זה כן. לא הגיל של מטופלים.
הגיל הכי צעיר שאתה יכול להגיד ש...
68.
זה הגיל?
כן. כאילו מאלה שמתאים להם שהיו צריכים את ההחלפה האמיתית בגלל שהמסתם מסויד ולא בגלל שהוא בעיה הלא שגרתית, בוא נאמר כך. 68, 70... זה יכול להיות גם מישהו קצת יותר צעיר, בתנאי שנגיד סתם יותר דומה, או בזמנו עבר ניתוח לב פתוח, מעקפים.
אוקיי.
ואז הוא צעיר, אבל אתה לא רוצה לפתוח בית חזה פעם שנייה.
קובי פסיס, תשמע, אנחנו עוד יכולים לשאת פה הרבה, בסופו של דבר אתה גם תשכיב אותי על מיטת הניתוחים, אבל אני עדיין מרגיש בריא. תודה רבה לך.
תודה לך, רמי.
שלום דוקטור גבי בנט ממכון המחקר מו"פ מדבר וים המלח שלוחת חבל אילות. אנחנו יושבים בהאב יוטבתה. שלום.
שלום גבי לך.
אתה מדבר על האזור הזה, אחד הדברים הבלתי נגמרים פה זה תמרים.
אכן.
אוקיי. אנחנו יודעים שכמו שלכל דבר אחר גם לתמרים יש סוג של פחת, יש מה לעשות איתו?
היום די מעט. למעשה מוצאים פתרון לאותה כמות פסולת חקלאית שמיוצרת על ידי התמרים בערך לשליש, שמשמש כתחליף לקש להזנת הפרות.
ולא דוקר להם בתחת?
גם לא בכניסה וגם לא ביציאה, כי בעצם תוכנים את הגזם ממש לחתיכות קטנות. מדובר באלפי טונות שמיוצרים, גם יש עלייה מתמדת בשטחים של התמרים היום שמניבים, ובעצם כמות השימוש כמזון לפרות היא די מוגבלת, וכך שצפויה כמות הרבה יותר גדולה של פסולת, שפשוט מצטברת בצידי המטעים.
יש רעיון מה לעשות עם זה?
אז אנחנו איפשהו... אנחנו שני שותפים, ובעצם חשבנו האם אפשר לעשות שימושים נוספים. אגב, אנחנו לא היחידים שמנסים למצוא שימושים.
כן, ראיתי לזה שעושים, שתוכנים את הגזמים, את הגזעים, והופכים אותם לסוג של שבובים, לייצור מוצרים חד פעמיים גם.
נכון. יש גם... בקיצור, יש מאמץ בהרבה מאוד כיוונים כדי למצוא פתרון לפסולת הזאת,
okay.
כי היא הולכת ומצטברת ולא יודעים מה לעשות איתה, אסור לשרוף אותה.
Okay.
מה שאנחנו חשבנו זה שוב בעקבות, אתה יודע איך מגיעים לאיזשהו רעיון בכל מיני כיוונים, אז... איפשהו אני התעסקתי בדברים אחרים, אבל פתאום חשבתי על האפשרות, וזה לא משהו שהוא חדש. שימוש בפסולת חקלאית לטובת מה שאני מציע, שהנה הזמן, הנה המקום לדבר על זה, זה בעצם לייצר חומר שהוא סופח מתכות רעילות משפחים תעשייתיים. כלומר, להשתמש בפסולת שאין לה שום שימוש, ובעצם להשתמש בה לטובת טיפול במים, באמצעים שהם אמורים להיות יותר זולים, יותר סביבתיים.
תראה, זה שוב מייצר איזשהו מנגנון של, אוקיי, טיפול, אבל אחר כך צריך לעשות משהו עם הסחורה הזאת. כלומר, אתה ספחת את כל המשקעים,
אוקיי,
כמה שהוא יכול לספוח לך, מה אתה עושה איתו אחר כך?
אם בעיקרון, אם להסתכל על כל המעגל, אז המחשבה היא, לקחת, להשתמש בגזם תמרים שאנחנו כן צריכים לעשות לו איזשהו טיפול כימי או פיזיקלי או גם וגם, ולהפוך אותו למשהו שיודע לספוח מתכות כבדות בריכוזים יחסית נמוכים, לרכז את זה, ואז מגיע השלב הבא שאותו אנחנו בעצם, הכוונה העיקרית היא בעצם לקחת ולפרוק את אותן מתכות מהחומר הסופח, לרכז אותן באיזשהו תווך ואפילו בעצם באמצעים אלקטרוליטיים, באמצעות חשמל, בעצם לצפות אלקטרודות עם המתכת שנמצאת במים. זה פתרון שאני מניח שהוא יעבור עוד כמה גלגולים, אבל ההסתכלות היא בעצם לפרוק את המתכות מאותם חומרים סופחים ולהחזיר את אותם חומרים סופחים חזרה לאותם שפחים תעשייתיים, ובעצם יש לנו פה שימוש מתגלגל ומתמשך.
אתה פה מסתכל על שורה ארוכה של עשייה, מאיפשהו צריך להתחיל. מה הייתה שאלת המחקר בקטע הזה?
האם אנחנו יכולים לקחת כפות מרים ובאמצעים פיזיקליים, זה יכול להיות הגדלת שטח פנים, חימום, לחצים גבוהים, אמצעים פיזיקליים, בתוספת של אמצעים כימיים. אתה יכול לראות את הפסולת החקלאית, את החומר הביולוגי הזה, וזה המון פסולות חקלאיות מתנהגות אותו הדבר. זה כמו חכה שיש עליה הרבה מאוד ובבים, ואתה רוצה להגדיל את כמות הבבים כמה שיותר.
כלומר, חשבתם מה לעשות עם זה?
עם מה?
עם הפסולת? או כי מה שאני מנסה להבין זה איך אתה יודע, זה תמרים וזה בדיוק לא מזהם סביבתי, או בוא נגיד לא זיהום מתכתי, או תמיסות מתכת שנמצאות במים. אז איזה שאלה אתה שם שם כדי להגיד, אוקיי, אני רוצה להגיע למצב כזה שהחומר הזה אחרי טיפול יוכל לקבל לספוח את החומרים האלה?
אז זו הייתה השאלה, איזה טיפולים אנחנו צריכים בעצם לעשות לגזם התמרים, שכמו שאמרתי זה יכול להיות טיפולים פיזיקליים או כימיים, כדי להפוך אותו לסופח שהוא בסך הכל בר קיימה, זול וסביבתי, למתכות רעילות. אז השאלה הייתה בעצם מה עם הטיפולים שאני צריך לעשות כדי להפוך אותו לכזה.
גבי, משהו אומר לי שידעתם שזה אפשרי.
לא.
אז איך עלה הרעיון?
בוא נגיד ככה, ידענו, ואתה קורא בספרות אינסוף, באמת הרבה פרסומים של שימוש בפסולות חקלאיות כאלה ואחרות, לטובת הפונקציה הזאת של ספיחת מתכות כבדות. החיבור, אני חושב שהוא הגיע יחסית במקרה, כמו שהרבה מאוד מחקרים בעצם יש להם איזשהו, אתה יודע, אתה יושב, מסתכל על השקיעה, בום, נופל לך איזה, ככה זה הגיע, זאת אומרת, לא היה שם.
שם אתה מוצא מצבי תאורה שונים, אבל בסדר, אוקיי, תגיד.
זה ככה, אני חושב שכך עובד המחקר, בצורה כאוטית לחלוטין, עולות שאלות, עולים חיבורים.
אני יכול להניח ששדה המחקר נע במשולש חבל לילות, מתקן, איך זה נקרא שם? נאות מדבר
ואוניברסיטת
ואוניברסיטת בן גוריון?
בוא ננמיך ציפיות. זה הזמן. קודם כל מדובר במחקר ש בראשיתו.
אוקיי.
אנחנו הגשנו כמה הצעות, הצעות מחקר. בהצעת מחקר האחרונה גם נכנסנו לתחום נוסף לבדיקה, האם אפשר בעצם בגזם כפות מרים שעובר איזשהו טיפול, גם לספוח משפחים ממי קולחין, מיקרו מזהמים.
זהו, זה נשמע בדיוק אותו דבר, כי...
שוב, אתה צריך לייצר, כמו שאמרתי לך, את החכות האלה, את הווים הקטנים שסופחים את החומרים השונים, אז אין דין מתכות רעילות שהן בדרך כלל קטיונים, דו-ערכיים ברובם הגדול, לבין חומרים ביולוגיים עם כמות פחמן גדולה.
אבל וחומר. עדיין אתה יכול לקחת את הגזם או את הצורה הזאת, להפוך אותה לאיזשהו גזם, להפעיל עליו מספר פעולות, ואז חלק להפוך לסופח למי קולחין, חלק להפוך לסופח מזהמים, אולי גם אפילו לפילטר לאוויר.
בגדול, אלה הם הכיוונים. אני לא, אין פה משהו שהוא חדש. יש, כמו שאמרתי, התחום הזה של שימוש בפסולת חקלאית.
תזכיר לי להוריד את המשפט האחרון שאמרת.
לא, תראה, אנחנו לא עובדים בחלל. אתה שאלת איך זה פתאום מופיע. זה מופיע בספרות. אתה רואה... מלא אזכורים של שימוש בפסולת חקלאית לטובת יצירת סופחים כאלה ואחרים, גם של נוזלים, גם של אוויר. מה זה פחם פעיל? פחם פעיל גם עושה, בעצם סופח מגזים וסופח מנוזלים, והוא יודע לעשות את העבודה. אז אנחנו בעצם מייצרים חומרים דומים, וכולנו תקווה שבאמת נצליח באמצעות החומר הזה, באמצעות כפות מרים, למצוא פתרון אחד פה לבעיה של פסולת חקלאית, ומהצד השני, בעיה לטיפול בשפחים רעילים וכאלה.
בוא ניכנס לניסוי. אתה לוקח מכפות התמרים, מה, את העלים, כלומר, את העלים הארוכים, את הצין הפנימי, את מה?
אז התחלנו עם החלק היותר קל, שזה בעצם אם אתה לוקח את הקף תמר, אז יש לה את השדרה הארוכה,
כן.
וממנה יוצאים מה שאנשים קוראים עלים, אבל כאילו עלים, שאותם חתכנו ובעצם ריסקנו אותם באמצעות מתחנה. הדבר הראשון שבדקנו זה גדלי גרגר שונים. כלומר, אתה מסנן את מה שתחנת לגדלי גרגר שונים, ואתה בודק האם באמת סתם העניין של גודל גרגר, שככל שהחומר יותר קטן, אז פר משקל הוא מכיל יותר שטח. אז בדקנו אם פה יש איזה שהם שינויים, והשינויים יחסית לא גדולים. ואז היה ברור לנו שאנחנו צריכים לגשת לשלב הבא, וזה לעשות טיפולים נוספים.
אתה יודע, כשאתה תוכן פה עלי תמרים ליד מקור תיירות אילת, זה נשמע כמו אני מכין תבלין.
זה נראה כמו תבלין, האמת.
אוקיי, ואז איך בודקים ומה מחפשים? זאת אומרת, אתה מכניס את זה...
זה נורא פשוט.
צלחת פטרי, אני מניח?
לא, ממש לא. אתה לוקח ארלנמייר, שזה מין בקבוק כזה בצורה מצחיקה, ממלא אותו במים, שם ריכוז מסוים של מתכת כזאת או אחרת. אנחנו עבדנו עם 3 מתכות, בעצם מלחים מסיסים בתוך מים, ואנחנו בעצם מכניסים את הכפות מרים עם הטיפול הזה והזה, ובעצם בודקים את הירידה בריכוז אותן מתכות. הניסוי הוא בדרך כלל קצר, ל-3 שעות, אנחנו לוקחים בנקודות זמן שונות. שוב, זה בעקבות בעצם מאמרים שנעשו.
כמה פעולות כאלה עשית? זאת אומרת, כמה, איך קראת לזה בקבוק? ארלנמייר, כמה בקבוקים כאלה בדקתם?
אז בעצם אנחנו, הניסוי למתכת מסוימת זה בעצם 3 חזרות ל-4 נקודות זמן. זמן 0, 30 דקות, שעה, שעתיים ו3. אנחנו בעצם לוקחים דגימה, מוצאים דגימה מארלנמייר, מפרידים אותה מהחומר הסופח, שומרים את זה במקרר, ובעצם מכניסים את זה למכשיר שנקרא ICP, שהוא בודק בעצם...
הרכב המתכות אחר כך בתוך המים.
מול עקומת קיול כזאת או אחרת, ובעצם אנחנו מקבלים את ריכוז המתכות שיש לנו במים שנשארים. מזה אתה מוציא בעצם כל מיני מקדמים שקשורים ליכולת הספיחה, אתה משווה את זה באמת בעצם לחומרים קיימים.
דוקטור בנט, ברשותך כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות ונחזור.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אתה אומר, אני יכול לתת לכם אמצעי להפוך את המים, לא משנה מאיפה הם באים, אם זה מים מזוהמים בפסולת מתכתית, או אם זה מים שהם מזוהמים, מזוהמי שפחים למשל, שפך ביתי או דברים כאלה, להפוך אותם למים, בוא נגיד, טהורים, אולי לא, מים שפירים, מה שנקרא.
שוב, זו הכוונה, זו okay. בעצם השאלה שאנחנו העמדנו בפנינו.
עכשיו, רגע, עכשיו פה צריך לבנות מתקן ייצור.
נכון. Okay. אז בעצם ההצעה שהגשנו למשרד החקלאות, שאני מקווה שתתקבל, מדברת בעצם על כל שדרת הניסויים. כלומר, ברגע שאנחנו נמצא את התנאים המיטביים, אנחנו mm-hmm. הולכים ובעצם מייצרים איזשהו חומר סופח, ובאמת הולכים למתקנים שיש בהם שפחים תעשייתיים, ובאמת בודקים מול שפחים אמיתיים איך הדבר הזה עובד. כלומר, מה גודל הפילטר שאנחנו רוצים שיעבוד לנו מול השפחים.
ובאיזה שלב אתם נמצאים היום?
אנחנו באמת בהתחלה. עזוב רגע את הרגולציה,
עזוב רגע את ההסדרה.
לא, אנחנו ממש בהתחלה. כלומר,
אבל כבר תגליות יש.
כן, אנחנו הגענו ליכולות, אני אתן לך דוגמה, יש חומר שקוראים לו קיטוזן או חיטוזן, שהוא okay. בעצם מקורו מהחיטין שיש לנו בדופן, דופן התא של הפטריות, ובחרקים יש לנו הרבה חיטין. חיטין ידוע כחומר שסופח מתכות כבדות בערכים טובים. אז כרגע אנחנו יכולים להגיד שבעצם כושר הספיחה של הכפות התמרים שלנו, שוב, שעברו טיפול מסוים, שעוד לא דיברנו עליו, תקרא לזה טיפול כימי וטיפול פיזיקלי, יכולת השיחה היא דומה מאוד לזאת של חיטוזן.
תראה, אין לנו יותר מדי זמן. מה, 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 מה אומר הטיפול? אתה מרסק את זה, תוכן את זה לאבקה ואחר כך?
אנחנו, מה שאנחנו עשינו במחקר, הפכנו את זה אחר כך לביוצ'אר, שזה בעצם משהו שהוא מקביל לפחם פעיל. ואחר כך בעצם אנחנו טבלנו את הביוצ'אר הזה בתמיסה של KOH, של אשלגן הידרוקסיד, בריכוז מסוים לתקופה, לשעה, בחימום גבוה, ובעצם שטפנו את זה, והצלחנו לשפר מאוד 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 את יכולת הספיחה. שוב, אלה הן פרקטיקות ידועות.
כן, אנחנו, אבל אתם ניצלתם אותם לצורך העניין הזה. תשמע, גבי, הניסוי הזה, אני, בוא נגיד, התהליך הזה עוד יימשך הרבה מאוד זמן, אנחנו נצטרך לצערי הרב לעצור כאן, אולי, ואתה יודע מה, בוא נקבע שאנחנו חוזרים כשזה כבר עובד באיזשהו מקום. בסדר?
תודה.
קבענו. גבי בנט, דוקטור גבי בנט, ממכון המחקר מו"פ מדבר וים המלח בשלוחת חבל אילות. תודה רבה לך.
גם לך.
Go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running.
From Africa, the winds, they talk of change is coming. The torches flare up in the night. The hum that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. There's a strangeness in the air, you feel too well. The fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves so loud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border.
שלום דוקטור ניצן סגז ממכון המחקר מו"פ מדבר וים המלח שלוחת חבל אילות. שלום לך.
שלום לך, נעים
מאוד. איפה אנחנו נמצאים?
נמצאים בשלוחת חבל אילות של המו"פ, המו"פ יש 4 שלוחות ואנחנו בשלוחה הדרומית ביותר.
שזה ביוטבתא. וזה המקום שבו בודקים את כל הצמחייה שבאיזושהי צורה מצליחה לגדול פה בערבה, נכון? גילו לי, את גילית לי, שהתחילו לאקלם כאן ינבוטים. כלומר, אולי לא לאקלם עכשיו, אבל בגלל האופי שלהם, שהם מתאימים לערבה, התחילו לשתול אותם. נכון?
כן, אז הסיפור לא מתחיל עכשיו, הוא התחיל כבר בימי הבריטים, ש... בעצם כל מקום, כל מדינה שהיא עם אקלים כמו שלנו, יבש וחם, נטעו בו ינבוטים שהם מיובאים ממרכז אמריקה, ממקסיקו במקור.
מה שנקרא UKWH. UK was here.
כן, okay. בדיוק. בכל מדינה שהייתה במחלקת ציור בריטית מוצלחת, יש בה שפע של ינבוטים. כמו הודו, כמו ארצות ערב, וגם אלינו זה הגיע.
הבריטים ידועים בשכלם הפורח, מה קרה? נהיה רע?
לא, עץ מצוין, עץ שגדל מהר מאוד, עץ שמתאים גם למליחות גבוהה, גם לאקלים חם ויבש, רק צריך הרבה מים, אבל...
בצליל קולך יש אבל.
אבל, יש, כן. אבל יש אבל. כן. האבל הגדול, אני רואה את זה בתור אקולוגית, יש מין של ינבוט שנקרא ינבוט המסקיטו, מוגדר כמין הפולש מספר אחת בעולם ברשימת המינים הפולשים. זאת אומרת, מין שהוא מפיץ את עצמו בקלות מאוד ומשתלט, מתחרה במינים מקומיים.
אי אפשר להשתלט עליו?
קשה מאוד, okay. קשה מאוד. ברגע שמאבדים שליטה זה קשה מאוד. בדרום אפריקה, לדוגמה, הוא נקרא עץ השטן, במדינות אחרות, במקור נטעו את זה גם להסקה, גם למראה, בכל המדינות, ומסתבר שגם זה עץ לא כל כך טוב להסקה, גם עושה נזקים לבעלי חיים שרואים אך ורק עליו, כי בשלב מסוים אין שום דבר אחר באזור. אצלנו הוא ניטע בעיקר לצרכי נוי, קרן קיימת לישראל עשתה עבודה טובה בייעור בכל הדרום, וגם העיריות, אם זה באר שבע, ירוחם, דימונה ועיריית אלת, וגם כל הערבה, כל היישובי, בשנות ה-80 הייתה נטייה מסיבית, כל הכניסות ליישובים בערבה תיכונה,
okay.
גם בערבה דרומית, אנחנו...
כלומר, הוא לא עץ שעדיף לאפשר את הגידול שלו בצורה חופשית.
עד עכשיו חשבו שכן.
מה התועלת שלו?
כרגע?
באופן כללי.
נוי, הוא כרגע משמש בעיקר לצל.
אוקיי.
עץ שצומח מהר, יש לו נוף.
נדמה לי שאני חונה מתחת לאחד כזה פה.
אוי ואבוי.
למה?
אוי ואבוי.
כי?
כי יש לו, הוא מטפטף חומר שנקרא צמג נוזלי, כמו שרף באורנים, אז אצלו גם זה שחור כהה, וזה לא יורד מהאוטו.
כן.
אז
אנשים... או, אוטו שלי ממילא כחול כהה.
אוקיי, אבל אנשים עם אוטו לבן שחונים קבוע מתחת לינבוט, לא יכולים למכור את האוטו אחר כך. אז זה, אבל זה מוביל אותנו לדבר על הצדדים הפחות נעימים של הינבוט.
אוקיי.
ולהגיד גם למה נזכרתי דווקא עכשיו, למה נזכרנו אני ועוד כמה קולגות. בערבה תיכונה הם כבר איבדו תקווה, אבל והמין הזה כבר מוגדר כמין פולש בארץ בכל מיני מקומות. בערבה עדיין לא. עדיין הוא לא, כי אין פה מקורות מים זמינים, אז הוא עדיין לא מתפשט. מעבר לגבול, בירדן, שעשו ייעור לאורך כביש הערבה הירדני, כבר הוא נכנס לתוך הנחלים, נחל זרד, מי שמכיר.
עכשיו רגע, מה אתם מחפשים? דרך להשתלט עליו?
אז אני קודם כל אומר מה, עוד, איזה עוד צללים, צדדים שליליים יש לעץ הזה, ולמה, מה אנחנו רוצים דווקא ממנו? כי באמת הוא עץ יפה ופורח פריחה צהובה נהדרת באביב. אז יש לו כמה צדדים שליליים. הוא, כמו שאמרנו, מטפטף צמג נוזלי, לא נעים. הוא, כשהוא בוגר וגדול, רוב העצים נוטים על צידם. אלו, המערכת שורשים שלו לא מחזיקה את העץ הגדול, וכמעט, אפילו פה מסביבנו, אם תראה עצים בוגרים, כולם עם תמיכה אורתופדית כזאת או אחרת, או שדורשים גיזום מאוד רציני של הגננים.
של העץ עצמו.
של העץ עצמו.
כי למה? כי הוא בגלל חוסר המים אז הוא פשוט נופל?
לא. הוא כנראה מערכת שורשים שלו לא מחזיקה את הנוף הגדול שיש לו, והוא תמיד נוטה על צידו. אלה בעיות של גננים, אבל הבעיה של היותר חמורה בעיניי, היא בעיה של אלרגניות מאוד 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 גבוהה. זה עץ שכשהוא פורח באביב, הפריחה שלו עפה ברוח, וכל מי שעובר לידו מתחיל, יש סימפטומים של נזלת, גרד עיני,
ממש ככה.
אסתמה, קוצר נשימה.
כלומר, תופעות בריאותיות קשות.
תופעות בריאותיות קשות, אבל תשאל אותי איך זה ש... איך זה שאתה לא שמעת אף פעם שהינבוט הוא אלרגני? אני לא חושבת שאנשים יודעים.
כן, זהו, לכאורה זו שאלה מתבקשת, אבל אני מניח שידוע על העניין הזה בעצם.
אז אני יכולה לענות לך על זה, כי בעולם יודעים, בעולם יש אזורים שלמים, מחקרים רפואיים שמראים שאוכלוסיות שלמות הם אלרגיים במידה כזו או אחרת, אפילו במידה מאוד גבוהה לעץ הזה. אבל בארץ לא מייבאים את הקיטים של הבדיקה לאלרגיות.
אוקיי. כי מה, הממלכה המאוחדת לא רוצה שידעו את זה?
לא נעים לי לומר, אבל כשמישהו מהפריפריה, מהדרום, צריך בדיקת אלרגיה, הוא לא עושה את זה בדרום, הוא נוסע לשם כך לתל אביב, ועושה את הבדיקה בתל אביב.
אהה, ואז התופעה תל אביבית, אם ככה.
ובתל אביב עושים לנו בדיקה של זיתים, חתולים ודשא. זה בדרך כלל, אם תשאל את כל האנשים פה באזור למה אתם אלרגיים, יגידו לך, אני אלרגי לזיתים, חתולים ודשא.
כלומר, כל מי שאלרגי לכל השלושה האלה, אני יכול להניח שהוא אלרגי לינבוט.
בדיוק. כי זיתים, אנחנו לא בערי ירושלים פה, וסביר להניח שזה לא זיתים, אבל... אבל מה שזה כן, זה
אולי
פריחה.
אולי הוא אוכל פה במסעדות באילת.
לא, לא, okay. אז אנחנו, התושבים שגרים כאן בדרום, חלקם מודעים, חלקם מאוד מאוד סובלים. הקיבוצים כאן, סביבנו, כל קיבוץ נלחם בסיפור הזה בצורה אחרת.
רגע, ניצן, אז okay. את מדברת, אוקיי, אני יכול להבין את המשמעות המזיקה של העץ, אם ככה צריך איכשהו לעצור את זה, להשתלט על זה, אתם בודקים איך עושים את זה?
אז קודם כל אני אספר למה נזכרנו דווקא עכשיו, והסיבה היא שבטיילת באילת החדשה שהולכת להיבנות טיילת תיירותית נהדרת, והחליטו לנטוע שם ינבוטים לאורך הטיילת.
זאת אומרת, אתם הולכים לעצור את זה.
ואני, ליבי עליי, על כל האורחים שיגיעו...
יש לי משפחה באילת, אתה יודע.
אז אילת כבר היא, בשנים האחרונות, נטעו בה המוני ינבוטים, מכל עבר, על כל הכביש העוקף וכו', אבל גם עכשיו האורחים שיגיעו בפסח, שזאת עונת הפריחה, ויטיילו להם לתומם בטיילת, יחזרו בוכים, מנוזלים ו...
את זוכרת מה כתוב בסיפור על תיבת פנדורה, שבסוף יצא המלאך או המלאכית הטובה. אז אולי עם ה... את יודעת, אולי עם הנטייה האחרונה משהו ישתנה. מה המחקר שלכם מנסה לגלות? איך משתלטים על הנטיות? זה בסדר, פשוט מגישים צו לבית משפט, בקשה לצו לבית משפט נגד הקרן הקיימת לישראל שתפסיק לנטוע.
לא, לא, אז הם כבר הבינו את זה. באופן
ביולוגי.
הם כבר הבינו את זה בעצמם והפסיקו לנטוע מלפני כמה שנים, כבר כמה שנים שהם לא נוטעים.
אבל עדיין יש נטיות. אז באופן ביולוגי... מה המשמעות של המחקר? לבדוק איך אפשר למנוע את האלרגיה, איך אפשר להשתלט על הפריחה, על מה?
המחקרים אפשריים שהתחילו לעשות בתחום זה על איך לעכב, למנוע פריחה בעצם. אפשר או לעשות מחקרים גנטיים, או לעשות מחקרים של הזרקה של חומרים מעכבי מדכאי פריחה על הגזע, ובכך בעצם נשארנו עם עץ, עם היתרונות של העץ, אבל בלי
הפריחה.
הפריחה האלרגנית, כן.
אתם בודקים גם מה...
אבל זה, שוב, גם זה דורש...
את רוצה שנגיד שזה כוסות רוח למת? משהו כזה.
זה הרבה עבודה.
בוא נלך לעבודה שלך. אתם מנסים, אתם בודקים איזה חומרים בפריחה הם אלו שעושים את הצרות, הם אלו שעושים את האלרגיות.
זה ידוע. זה ידוע. זה ידוע בעולם, ויש מחקרים על זה, ועוד יש לזה הרבה מאוד מרכיבים אלרגנים.
מה אתם בודקים?
נעשה כאן, לא כאן, אבל במופ החקלאי פה של יוט וטה, נעשו ניסיונות לדכא את הפריחה. בעצם להזריק לעץ, לגזע, חומרים שהם מדכאי פריחה.
כן, אבל זה טיפול עונתי.
נכון, זה טיפול שדורש גם הרבה, כל שנה מחדש, התעסקות עם זה.
מה מכניסים לו? חומרים.
עוד אין תוצאה, כן, חומרים כימיים, כן, יש חומרים מסחריים כאלה
כן,
ואחרים.
כן, אבל, זה חומרים, אני מניח שהם פרטניים, זאת אומרת, הם אמורים לטפל בפריחה, לא בשאר העץ.
כן.
אוקיי.
נכון.
ואז, כלומר, חומרים בררניים, אבל אתם מנסים להגיע לאיזשהו טיפול שהוא ממש מונע פריחה. מה חוקרים בקטע הזה? זאת אומרת, לאן אתם מסתכלים?
זה רק בחיתולים, ממש, ממש. עוד לא המשכנו את זה הלאה, אני
לא... אם את חושבת שאני לא אקח אותך לתוך הטיטול, את רואה. בואי נלך לתוך הטיטול, מה יש שם? אוקיי, הפרחים, מאכתם אותם, ראיתם את זה, מנסים לבדוק מה הורג אותם, או מה מונע מהם ל...
לא, בסופו של דבר זה כל מיני, מדובר בכל מיני הורמונים.
אוקיי.
שמוזרקים, שמדקים, או שעושים להפך...
אני יכול לתת רעיון? אולי כדאי לעשות משהו אחר, זאת אומרת, לייצר חוזקה של הפרח כדי שהוא לא יעוף, או שזה לא יעזור?
שהאבקה לא תתפור. אני יכולה להגיד לך שיש כאן קיבוץ אחד שמאוד יצירתי, שכשמגיעה העונה הם שמים המטרות על העצים.
ואז מורידים את האבקה.
ואז האבקה שנופלת לקרקע, אבל ברגע שהיא מתייבשת, אז היא עפה ברוח.
אוקיי.
אז...
אבל זהו, אבל...
מנסים פה כל מיני שיטות, מנסים לגזום את זה לפני העונה, בעצם לעשות גיזום מאוד מאוד מסיבי.
תראי, כי כשמייצרים חוסר פריחה או עיכוב של הפריחה, את יודעת מה זה עושה? זה בסופו של דבר גם מקלקל את העץ, תהיה לו פחות הלוואה, כל מה שקשור בזה. זאת אומרת, הוא ממילא יינזק.
להפך, יש פה רווח כפול, כי הוא גם לא ייצר תרמילים, ואז הוא גם לא יפיץ את עצמו.
בסדר.
אז קיבלנו גם רווח בתחום האקולוגי.
נכון, אבל בעצם מבחינה ביולוגית הוא ממית את עצמו בקצה שלו. זאת אומרת, הוא לא ממשיך להתפתח.
כן, אבל אנחנו יודעים לעשות דברים כאלה של מכלואים לא פוריים, לא רק בעצים.
תקחי אותנו לשם. נו, מה עושים?
מה עושים כפתרון?
כן. אז בי עכשיו ממטרות. ממטרות זה טוב לקיבוץ אחד.
נכון, וגם, ובשביל לעקור, אז גם יש פה קיבוץ אחר שקיבל החלטה לעקור כ5-6 עצים בשנה, כמובן באישור, שזה דורש אישור על כל עץ של היערן. הבעיה היא שיש להם 180 עצים בקיבוץ.
ייקח להם כמה שנים.
אז ייקח להם 30 שנה בשביל להציע. אז כן,
נראה לי שיש לך פתרון שאת רוצה לחקור אותו, וכן, נראה לי ככה, שהוא מה?
לא, האמת שהדבר שהכי הייתי רוצה זה לעשות, דווקא בפן הבריאותי, לעשות, לייבא לארץ קיטים, כי הם קיימים, כי החברה שמשווקת יו"ר ארגון האלרגולוגיה, טוען שהיא קיימת. קיימים קיטים כאלה, רק לא מביאים אותם לארץ, אז להביא ולעשות סקר בכל הדרום, בעצם בכל היישובים, הערים בפריפריה, לבדוק מה כמות האלרגנים, ואז לקבל איזושהי גושפנקה ארצית.
כלומר, את מנסה להביא למצב כזה שיהיה איזשהו ניסוי או סקר, שיבדוק כמה אנשים נפגעים מזה?
כן.
אוקיי.
כן, כי סקר לדעת איפה יש פלישות ואיפה יש, איפה זה נמצא בארץ, כבר יש. זה קיים וזה נעשה, אבל אנשים, לא נעים לי להגיד כי אני אקולוגית, אבל פחות אכפת להם העניין של אם זה מין פולש או לא מין פולש. וגם יש בארץ מספר מינים של ינבוטים, לא רק ינבוט המסקיטו שאת השם שלו הזכרנו בהתחלה, אבל יש בלבול מאוד 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 גדול בין המינים. כבר בשנת 2005 קק"ל הוציאו הנחיה שמותר לנטוע רק, אך ורק מין אחד, שנקרא פורוזופיס אלבה, ינבוט לבן. והמשיכו בקו הזה של לנטוע רק אותו, כי אמרו שהוא לא, דוח שהם קיבלו, שהוא לא מייצר תרמילים, והוא לא מתפשט, והוא לא מפיץ את עצמו.
הפעם מושג שנקרא שינטוע, אבל אפשר לעשות שינטוע לעצים, ואז אולי לשנות להם את התכונות.
אז הבעיה של העצים האלה שהם מחליאים אחד עם השני. הם יודעים לעשות מכלואים פוריים אחד עם השני, ואין לנו כאן גזע שהוא באמת גזע טהור, שאנחנו יכולים להגיד, הנה זה הינבוט הלבן, עליו אנחנו סומכים שהוא לא יפיץ את עצמו, ואני יכולה לראות לך שבכל המקומות שניטע הינבוט לבן, יש זרעים, זה נקרא הזרעים שמפיצים את עצמם לבד, ו באזור גם נמצאו ינבוטי מסקיטו, למרות שלא נטעו שם ינבוטי מסקיטו, אז ככה שאי אפשר,
מה שנקרא,
זה קצת גזעני פה, יש ינבוט לבן, ינבוט שחור, אבל מעשה מכלואים ביניהם.
העץ יודע להגיד לחוקרים, נע,
קפצו לי. כן, ומומחים רבים בארץ, כמו אבי שמידה, בני שלמון וכולי, עבדו על הסיפור הזה, ניסו להבחין בין המינים, ומאוד מאוד קשה. אין תשובה חד משמעית, וקוראים לכולם כמכלול לנבוט המסקיטו.
דוקטור ניצן שגב, תשמעי, אנחנו עוד יכולים להמשיך לדבר על זה. אולי נמצא פתרון בשיחה בינינו, אבל צערי הזמן שלנו כבר הרבה אחרי. אז תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אלו דברינו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחרת@galatz.co.il, machar, כרוכית@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, לבוא גם להשתתף כמראיינים, עורכים. ומה נשמע בפרק הבא? פוטוסינתזה בים והשפעתה מחוץ לו.
הפוטוסינתזה הזאת, באמת אנחנו לא רואים אותה, אבל יש לה השפעה משמעותית מאוד על החיים שלנו. קודם כל, הפוטוסינתזה הזאת מייצרת, לוקחת אנרגיית אור וממירה אותה לאנרגיה כימית. כל החיים בים שאינם פוטוסינתטיים תלויים בתוצרי הפוטוסינתזה הזאת.
נשוחח על עצים המוגדרים מינים פולשים.
רוב המינים הפולשים, נכון שחלק מובעים בטעות ותופסים טרמפ, אבל חלק מובעים לכאן בכוונה, וכשאנחנו מדברים על מיני צומח, לרובם מובעו לכאן בכוונה בשביל נטיות נוי, יצוב חולות, יבוש ביצות, ואנחנו יודעים הרבה דברים שהיו.
ואיך להיעזר בים כדי להתגבר על משבר האקלים?
אחד המנגנונים הטבעיים של כדור הארץ לבסט את עצמו, את האקלים שלו, היא על ידי שאיבה של גזי חממה, פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, הפיכה שלו לחומר מוצק, חומר אורגני בפני הים, בתהליכים של פוטוסינתזה, תהליכים ביולוגיים.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם לאורחי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.